שלום לכולם. אחרי הלכה להגיע. נעסוק בקצרה בהלכה שקיימת כל השנה, אבל אני יותר מתחיל לעסוק בימים האלה. כתוב בגמרא במסכת רואה קטן. הרואה הרי יהודה וחורבנן, אומר הרי קודשך היום מבא וקורע. וכשרואה ירושלים אומר ציון מדבר הייתה ירושלים שלמה וקוריאה, וכשרואה בית המקדש אומר בית קודשנו ותפארתנו אשר יגלוך אבותינו היה לשרפת אש וכל מחמדנו היה לחורבה וקוריאה. שלושה דינים של קריאה שהגמרא אומרת, כך נמצא גם בשולחן ערוך, שקשורים לחורבה בית המקדש, כמו תביאו בית המקדש, אבל כבר שמגיעים ואומרים את הרי יהודה, דווקא הפוסקים אומרים דווקא הרי יהודה, יותר קשורים למלכות, מלכות שהייתה ביהודה, אחר כך מתקרב יותר לירושלים וקורא, אחר כך למקום המקדש וקורא. והגמרא מביאה מקור, מאיפה אנחנו לומדים שצריכים לקרוא כזאת קריאה, לא רק על קרוב משפחה של מקדש, אלא גם על החורבן, מאיפה לומדים את זה? כתוב בספר ירמיהו, בחורבן בית המקדש הראשון, ויבואו אנשים משכם, משילו ומשומרון, מגולחי זקן וקרועי בגדים. כן, זה מדבר שם אנשים שהיו בדרך לבית המקדש להקריב קורבנות, ונתקלו בדרך לחורבן שהיה אז בידי מלך בבל, וקרעו את הבגדים שלהם. הגמרא מביאה את זה כמקור לכך שצריכים לקרוע על הרי יהודה. על הרי יהודה, ואומר הבך שאם על הרי יהודה צריך לקרוע, אז קל וחומר על ירושלים, קל וחומר על בית המקדש, זה הגמרא אפילו לא מביאה ראיה. והבך שואל שאלה, איפה הגמרא יודעת שאותם אנשים שהגיעו מהרי השומרון, הגיעו להרי ישראל, הגיעו להרי יהודה, ונראה להם שהם קראו להרי יהודה. אולי בכלל קראו על כך ששמרו על חורבן בית המקדש. בעצם זה שהם שמרו שבכלל בית המקדש, אולי קראו בכלל שמועה על החורבן, ואומר הבך, פתאום לא קוראים על שמועה, צריך לקרוא דווקא כאשר רואים את המחזה מול העיניים. וכיוון שהם הגיעו לעיר שנקראת מצפה, שהיא אחת הייתה מערי יהודה, וראו את החביבה, לכן הם קראו. וזה בעצם המקור, כמו שאמרנו, לקריאה הזאת. הפוסקים דנים, מה הכוונה שמקור הוא חרב? מה ההגדרה שהמקום חרב? אומר הבך, גם בית יוסף כאן מסכים איתו בהגדרה, שבאותו זמן מצפה לאו דווקא הייתה שוממה מבלי יושב. אלא באותו זמן מצפה דווקא היו בה הרבה יהודים שגרו, ואף על פי כן הם החליטו לקרוע. כי הגדרת חורבן, כתוב בבך, כתוב בית יוסף, איך? זה מגילה אתה מתכוון. במסכת מגילה אתה מתכוון, שבתלמים, לא נצרה בפשוט. אז לא, הגדרת החורבן הכוונה שלטון. אם יש שלטון ישראל, כל שלטון נוכרי. שלטון ישראל זה נחשב המקום יושב. כאשר אין שלטון ישראל זה נחשב חורבן. ולכן, כיוון שראו את העיר מצפה, אף על פי שיכול להיות שעדיין היו בה הרבה מישראל, כיוון שראו שהיא תחת שליטה מלך בבל, זאת סיבה, זה נקרא חורבן, ועל זה הם קראו. כל הדברים האלה גם כן נפסקו בשולחן ערוך, סימן תרס"א, אחת לאחת, ומסביר המשנה ברורה, כדברי הבך, בבית יוסף, שהגדרת חורבן, כמו שאמרנו, זה האם יש שלטון יהודי או אין שלטון יהודי. ולכן המנהג המקובל שבימינו לא קוראים על הרי יהודה, זה מוסכם על כולם, כיוון שברוך השם שלטון ישראל נמצא, ובימינו התבצעה הקריאה על הרי יהודה. השאלה הגדולה היא, שאנחנו ננסה לך להתמקד בדקות הקרובות,
למה שורה את יריחו?
זהו, וגם חשבתי על יריחו. אני צריך לקרוא היום יריחו. נכון, זה מה ששאלת? כן. נכון, לא ראיתי את מה התייחסות לזה, אבל גם אני חשבתי על יריחו. בתור אחת מהרי יהודה שעדיין לא בשליטתנו לצערנו.
יריחו לא הייתה מובנה להתבטאות.
כן. אבל בסוף היא ידעה. אולי בגלל זה, אולי זה הסיבה שלו. אולי זה הסיבה גם שהיא מצדנו עכשיו. כן?
כיבוש יהושע, היריחון, מהלבני יתרו.
יתרו. אבל אחר כך...
כתוב?
כן. נכון.
אותם שאלית הפליטה שהיו בדליה בן החיקה, הם באו לדליה בן החיקה, אבל הם באו גם לא אנחנו מערי הקורבן שנותרו בירושלים ובארץ ישראל, ממלכת ישראל וממלכת יהודה. והם באו ואמרו, אנחנו רוצים להיות שותפים בבנייה, רוצים להיות שותפים, התחבאסתי. אז הם היו מותרים.
מותרים למה?
ולבנות ולעשות ולשמוח.
מותר לבנות, בטח שאלה, ברור שמותר לבנות. שאלה היא האם שאני לא יכול לבנות, שאני לא חרב, האם אני צריך עכשיו לקרוע. זה החידוש, שצריך לקרוע כשבגלל המציאות של החורבן.
אז הם לא קרעו. לא קרעו.
במקרה שאני הגעתי לירמיהו, מפורש כתוב בפסוק, במונחי זקן הוא קרועי בדין. אחר כך, פסוק אומר, קרועי בדין.
כן, אבל אחר כך הם חגגו את חג ראש השנה. למה רצו, עשו חג עם גדליה בן
החיקה. כן.
וישבו איתו וסתרו.
נכון, גם היום המציאות שלנו היום היא מציאות מורכבת. מצד אחד אנחנו מתאמנים בתשעה באב, מצד שני יש לנו את הימים של הגאולה, אנחנו שמחים, מציאות מורכבת. נכון. זה לא מציאות לא לכאן, אבל לא לכאן אגב, זה באמצע. אז השאלה הגדולה שהפוסקים דנים בה, זה מה קורה, האם ההגדרה הזאת שנתנו לחורבן לערי יהודה, האם זאת הגדרה שתהיה נכונה גם לגבי ירושלים? והאם תהיה נכון גם לגבי בית המקדש? האם גם שם העניין תלוי בשלטון ישראל, או ששם זה תלוי במשהו אחר? אז באמת ראיתי שהרב יעקב אריאל מתייחס לנקודה הזאת, והוא טוען שבית המקדש זה ודאי משהו אחר לגמרי. בית המקדש, הקריאה על בית המקדש היא קריאה אחרת לגמרי. רואים את זה גם ממש שזה ביטוי בגמרא, הקריאה לבית המקדש היא קריאה אחרת לגמרי. גם אדם שקרא כבר על ירושלים צריך לקרוא קריאה נפרדת על בית המקדש, רואים את שזה עניין מהות אחרת לגמרי. בבית המקדש אומר רבי יעקב אריאל, אנחנו קוראים על כך שחסרה לנו הקדושה. אומנם המקום עדיין קדוש, אבל כל עוד שבית המקדש לא בנוי, על זה אנחנו עכשיו קוראים, הקדושה חסרה. לעומת זאת הקריאה על הרי יהודה, זאת קריאה על כך שהמלכות שאני מתבטאת בשלטון, עליה אנחנו קוראים. אז יש פה שתי סוגים של קריאות. ולפי זה, לפי ההגדרה המעניינת הזאת, השאלה היא איפה נכנסת ירושלים. כי ירושלים יש בה שתי הבחינות. יש בה גם את הבחינה של הקדושה, ויש בה גם את הבחינה של המלכות. כמו שאנחנו אומרים בהלכה יהודית, מקדש מלך, עיר מלוכה. היא גם נקראת מקדש, קדושת ירושלים עם הקודש, שקשורה למקדש, והיא גם נקראת עיר מלוכה מצד אחד. עכשיו בירושלים לאכול מעשר שני וקודשים קלים, חלק מהקורבנות, ממש רואים קדושת המקדש שנמצאת בירושלים, שכל עוד שהמקדש חרב, אז אין אפשרות לאכול אותה בירושלים. ומצד שני, ירושלים יש בה את העניין של המלכות. אסור להמליך מלכים שאינם מבית דוד בירושלים. יש עניין, מלכות בית דוד, גם בברכת המזון אנחנו אומרים, בברכת בני ירושלים. מזכירים שם גם את ארצות לשכת, על הבית הגדול והקדוש, מזכירים שם גם את מלכות בית דוד, אומרים שכל העניינים האלה שדורים בתוך ירושלים והקודש. ובאמת מצינו מחלוקת בפוסקים בימינו, איך להתנהג ביחס לירושלים, אדם שלא ירושלים, כמובן שאנחנו מדברים על ירושלים העתיקה. האם צריכים לקרוא בימינו על ירושלים העתיקה? מצד אחד, מבחינת שלטון ישראל, ברוך השם יש שלטון ישראל בירושלים. מצד שני, הקדושה עדיין חסרה, כמו לא שבית המקדש חרב, חסרה הקדושה. יותר מזאת...
סליחה, ומה אם כל העולה לארץ ישראל ורואה בחורבנה או בחורבן אחת מערי ישראל, שעורי הקריאה?
בדיוק על זה אני מדבר. בדיוק על זה, על הרי יהודה, לא הרי ישראל, דרך אגב. בדיוק על ההלכה הזאת, בדיוק על זה אני מדבר. שוודאי בגמרא, בשולחן ערוך כך נפסק, ודאי שבזמן גלות זאת ההלכה. אמרנו בימינו, הרי יהודה בשליטתנו מוסכם על הפוסקים שלא קוראים. בית המקדש חרב, לרוב הפוסקים, תכף נראה שלא כולם, לרוב הפוסקים, אולי כן קוראים על בית המקדש, כי הקדושה חסרה. מה הדין עכשיו אני שואל על ירושלים? ירושלים באיזה כיוון היא הולכת? העניין של המקדש או של השלטון? אז אמרנו את ההתלבטות הזאת. דבר נוסף, אומר רבי שלמה זלמן אוירבך, הוא אחד הפוסקים שאומר כן לקבוע גם על ירושלים העתיקה, והוא אומר שזה לא רק שהקדושה חסרה בירושלים, גם מבחינה מסוימת גם השלטון הוא לא שלם. כיוון שאנחנו רואים שם את כל הכנסיות וכל בתי עבודה זרה, שאנחנו מאוד מפחדים לגעת בהם. אני לא רואה מה יקרה לגע בהם, ואנחנו חוששים קצת מזה לנו לגמרי את היד החופשייה להחליט מה יהיה בעיר קודשנו. אז לכן אולי גם השלטון פה הוא עדיין אפשר להגיד עליו שלם, ועדיין יש מקום לקרוא לפי דבריו. מצד שני, הרב עובדיה יוסף גם עוד, אני הבאתי פה ככה, להקים שלו, כי ככה כתוב בצורה מאוד יפה, הוא כותב, הוא שיטת הרב עובדיה יוסף, שעל ירושלים בימינו לא קוראים. ואני קורא ככה מתוך דבריו, אחר שגבר עלינו חסדו, חלק זה ציטוט מספרים אחרים שאומרים, חלק זה שלום ממש, אחר שגבר עלינו חסדו, ובאייר תשכ"ז, כן, מלחמת ששת הימים, גברו צבאות ישראל על מלכי כנסייה הערבים, בעזרת השם יתברך, תוך ימים ספורים הצליחו לכבוש את כל ארץ ישראל, מכללם חברון, ירושלים והקודש, שהיו שבויים ביד הישמעאלים, והושיע השם יתברך את עמו ישראל, כי לא יקש השם את עמו ונחלתו לא יעזור. אם כך אין צריך לקרוא על ירושלים והרי יהודה, מכיוון שאתה הם תחת שלטון ישראל, ומביא עוד הרבה עוסקים שאומרים כמוהו, הרב משה פיינשטיין, והזכיר עבדי, ויציץ אליעזר ועוד. והוא כותב בסוף, הנה אף על פי שעדיין לא זכינו שאנשי השלטון שלנו יהיו כולם שומרי תורה ומצוות, שגם בזה היו עוסקים יותר מהקרב החרדי, שככה אתה אומר, בסדר שלטון, אבל צריך שלטון על פי התורה. מי אמר שזה נחשב שלטון? אמר הרב עובדיה, אף על פי שלא זכינו שאנשי השלטון יהיו כולם שומרי תורה ומצוות, מכל מקום אין זה שייך לחורבן. זה לא קשור להגדרה של חורבן ולא חורבן. חורבן פירושו שאין שלטון ישראל. וגם, חוץ מזה, אמר הרב עובדיה, יש לידם המצווה של רשות ארץ ישראל, ובניינה, וקיבוץ נדחי ישראל, ומנהלת על הרגלם. וזה הפך שלטון האומות, שעיניהם צרה מאוד בהתפתחות ארץ ישראל. אז ככה, אמרנו יפה לראות ברב עובדיה, ככה, את החשיבות של השלטון בימינו, שממש מגדיל פה, משנה פה את ההלכה, שהתבצעה הקריאה על ירושלים. אבל באמת עד עכשיו, כל מי שהסברנו, באמת כולם אמרו ש... היה מוסכם בינתיים על כולם שהמקום המקדש ודאי קורה, המקדש מה זה שהיה עכשיו המצווה של השלטון. אבל יש דבר יפה שכתוב אותו מופיע בשיחות הרב צבי יהודה קוק. הרב צבי יהודה קוק היה אחד הראשונים שזכה להיות, להגיע לירושלים, לכותל, עכשיו במלחמת ששת הימים. ואומר הרב צבי יהודה שהתלמידים שאלו אותו בישיבה, האם הרב קרא כשהגיע למקום המקדש? וככה מן הסתם צריך לקרוא. אמר הרב צבי יהודה בשום פנים ואופן זה לא קראתי. ואז הוא הסביר להם שהעבדה שלו על הסוגיה, שגם ביחס להר הבית, גם ביחס למקום המקדש, הדבר שקובע זה שלטון יהודי. ואף על פי שיש כאלה שרצו להתווכח איתו ולהגיד שמי אמר שזה שלטון שלנו, הוא אומר בסוף, לא אנחנו משתמשים שם. אמר הרב צבי יהודה, זה לא נחשב שזה לא בשליטתנו. המגדרה של השלטון שלנו, זה אומר שאנחנו באפשרותנו. אנחנו עכשיו בחרנו מרצוננו, סיבות כאלה ואחרות, אם מבחינה הלכתית, שאולי לא רוצים לעלות את התלמידה, ואם זה מבחינה פוליטית וכולי, וכל מיני בחינות כאלה ואחרות, החלטנו בינתיים, בינתיים, שאנחנו לא עולים ובונים את בית המקדש. אבל זה לא עניין של גלות, זה לא כמו המצב בגלות, שאמרנו ולא יכולנו להתקרב, ואף אחד לא שאל אותנו, שם זו החלטה שלנו, ולכן גם על מקום המקדש של הרב צבי יהודה, אני לא קראתי, וככה הורה וככה תלמידה, עד היום לא נוהגים לקבוע גם שרואים את מקום המקדש. פעם שמעתי איזה משל יפה, שמזלת השם, חכים כבר להבאה הזאת עם החדשות, שהגיע לעת, לבנות את בית המקדש, הגיעו כל מיני נחפורים, והתחילו ככה לפרק פה את המסגד, ולחפור את היסודות, ויבואו אחד הזדמן לו שם, אחד העובדים, הזדמן לו להיות שם במקום, ורואה את כל החבובה שהולכת שם, אולי יבוא ויקרא את הבגד, ודאי שהוא יקרא את הבגד, למרות שעדיין בית המקדש לא בנוי, כי הוא בעצם רואה שזה עכשיו התחיל הבניין. אותו דבר ככה שזוהים, כוונת הרב צבי יהודה שאומנם בית, כלפי חוץ, הדברים נראים מאוד מצערים, על כן אנחנו עדיין, חשוב להגיד, אנחנו עדיין מתאבלים, ובין המצרים, תשעה באב, מצמים, ולא משנים את ההלכות האלה, אבל מצד שני, כן התחיל כאן דבר גדול, עוד דבר להגיע לראות את הספר החשמונאים, זה ממש לסיום. ספר החשמונאים כתוב שכשהגיעו החשמונאים בקפה בכיסא בבית המקדש, ראו איך היוונים חיללו אותו, אז הם מאוד הצטערו, הם קרעו את בגדיהם, והתחילו להגיד עליהם. גם כדבר מעניין, כמו שדיברנו קודם על המורכבות הזאת. אז לפי זה, אולי גם עדיין צריך לקרוע, ראיתי שיש מחלקים אומרים זה הבדל עצום. החשמונאים, קצת לפני כן הם עוד זכו את בית המקדש, כולו בתפארתו ובבניינו, עדיין, בפעם ראשונה הם נתקלים בו קצת חרב, לכן זה בקריאה שלהם, ביטוי בצער שלהם, פגישתם בית המקדש חרב. לעומת אנחנו, שאחרי אלפי שנים, שהמקום היה כל כך מרוחק מאיתנו, זכינו לבוא ולשחרר אותו, אז אנחנו לא קראנו. באופן כללי, רק נגיד עוד נקודה אחת, באופן כללי המנהג המוכיח, כמעט אני לא ראיתי אנשים שקוראים יום בית המקדש, שזה כל מיני סיבות שנאמרו פה בפוסקים, אם בגלל שכתוב שמי שגר קרוב, ואנחנו היום כולם מגישים עוד במקום, אז פחות מצטערים, ולא כמו שאתה פוגש את המציאות שלא פגשת אותה הרבה זמן, ואם זה בגלל שלפעמים אנחנו מגיעים בחר, בחול המועד, בראש חודש, זמן שלא קוראים, אז יש... אז המידה באורך, כמו שאמרתי, זה לא נקרא, ויהי רצון שנזכה למידה את המידה שלנו, ואומרנו על...